הנה, זה דימוי ככה, ערב רב, זה דימוי ככה מאוד מאוד חזק עד היום, שמי שלא מוצא חן בעינינו, אז אנחנו אומרים ישר שהוא מערב רב. זה פטנט שלא נצליחו, הפטנט הזה. אי אפשר להגיד שזה אמירה בלי מכות, אנחנו עוד נראה את המקורות של האמירות האלה, אבל זה דווקא הזדמנות טובה לבחון קצת את ה... את איש ביצוע במקרה הזה. אני לא כך ראיתי שמטפלים בנושא הזה שאר האנשים, שאר הנמנים על החסידות הזאת, אבל בית כנסת הצדיק זה מופיע אין סוף. אני פשוט בחרתי לקט מאוד מאוד קטן מהדברים האלה, מי שיחפש ימצא ממש. הנושא הזה נושא מאוד מרכזי, ואנחנו גם נסביר למה, ואנחנו כדרכנו נתחיל מהמדרשים. אז נתחיל מקטע ידוע, מדברי חז"ל, שהוא בדיוק מדגים את הנקודה הזאת. ואמר רבי נתן ברבא, אמר רבא, עתירי בבל, עשירי בבל, יורדי גיהינום. כי הד שבתאי בר מרינוס איקלה לבבל, בא מנהיו איסקה עשת מסקים, ולא יהבו לי. מזון אלה ככה, אם זה לא ככה, אז הוא נאלץ להתפלס מסדקה. מזון המזן, למי לא זנו? אמר, הני מערב רב קעתו. הם בוודאי לא יהודים, הם באים מערב רב. בטיב אתן לך חכמים וריחמך. כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. וכל מי שאינו מרחם על הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו. עכשיו, אתם חושבים שבאמת התכוון להגיד שהם ערב רב? כאילו שזה שהוא מפקימין הלכתית?
הרגשה טובה.
אתה אומר הרגשה טובה שלו, רוצה לפחות הדימוי של היהודים שיהיה דימוי ככה יפה וטהור
חינוכית.
כן,
יפה. מערב רב
קעתו, כן. נראה לי שככה מה שאתה אמרת זה גם כן נראה לי נכון, אבל אני חושב שחוץ מזה הנקודה כאן שזה סוג של אמירה שיותר הערך שלה הוא לא הערך הלכתי, זה יותר הערך הצהרתי שהוא לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב.
הוא עושה הכללה על כולם? כל התירי בבל?
כנראה שלא היו יותר מדי יהודים, אתה יודע, תמיד לא הייתה בהתקפה הזאת, לא הצטענו בעושר, אתה יודע, בודדים כאלה. אז זו אמירה כאילו, שמע, אם אתה לא נתן צדקה, אתה לא מרחם, אתה יוצא מכלל ישראל. אתה אולי איזשהו נספח או משהו כזה, אבל אתה... טוב, עכשיו אנחנו עוברים למדרש.
אתה לא מסכים בכלל להעלות מחשבה כפשוטו.
זאת אומרת?
שיש גנטיקה ליהודים, שיש להם אופי נשמה אחרת.
לא, אני מוכן בהחלט.
כשנכנסים, אם נכנסים זרים, מכניסים איכויות.
מה זה בשבילי?
כן, אבל אתה יודע, בואי נפה.
טייפ אמרתי.
שדר תלם, מה?
אוי, תביא את הטייפ?
טייפ הריה. מה זה הפעם? מה זה העשב הזה? לואיזה. לואיזה, כל פעם עשב אחר. טוב, תודה רבה. אוקיי, לא, טוב, שנייה. רב דוביץ שואל שאלה חשובה.
אני אומר, כמו שבמישור האישי אפשר לראות את זה בילדים שלך. יש ילד עם אופי קצת יותר רחמן, אחד אכזרי יותר.
מה זה לא
כולנו
טוב?
מה? לא, כמו, שנייה, תנו לי להשלים משפט אחד ואז בוא, כמו שיש, אני אומר, נתחיל מהפרטי, נראה בין הילדים, בין האנשים היושבים פה, יש לנו מידות שונות, או בוא נגיד בין משפחה למשפחה, אתה יכול לראות אופי של משפחה מסוימת, יש להם טמפרמנט כזה, המשפחה הזאת טמפרמנט אחר, עדה, עם, גזע, גלקסיה. כאילו, היום זה לא פופולרי, אסור לדבר על זה, כי מישהו פעם משתמש ברעיון הזה כדי לרצוח, אבל יכול להיות שזה רעיון פשוט, שזה הטבע האנושי, יש עדות, יש משפחות, יש גזעים, זה לא, השם לא ברא את כולם אותו דבר, ויש לנו גם משפחות הארץ.
אוקיי, אז אתה נותן הקדמה מאוד מאוד טובה לדברים שאנחנו נראה בדקות הקרובות. בסדר, אז אנחנו נפתח את השאלה שלך לדיון בעצם, גם את השאלה הזאת לדיון. דרך אגב, הרמב"ם בעצמו מביא את הדבר הזה שמישהו לא רחמנים
בשנים
ולא חדים, אז הוא בחזקה שהוא לא מזרעו של אברהם.
גם שולחן ערוך.
כן, מביא את זה מהרמב"ם. טוב, עכשיו נראה מדרש שהוא הרבה יותר חריף. לך רד כשיחת עמך. אנחנו קופצים פה לחטא העגל. העם אין כתיב כאן אלא עמך. אמר משה ריבון העולם, מנין הם עמי? אמר הקדוש ברוך הוא, עמך הם. שאתה היו במצרים אמרתי לך ואותתי תראותיי את עמי, אמרתי לך שלא לערב בהם ערב רב. אתה שהיית ענה וקשר אמרת לי לעולם מקבלים השבים, ואני הייתי יודע מה הם עתידים לעשות. אמרתי לך לב ועשיתי רצונך, והם הם שעשו את העגל שהיו עובדים בדת כוכבים, והם עשו אותו וגרמו לעמי לחטוא. ומכתיב אל אלוהינו, אין כתיב כאן אלא אלה אלוהיך. זאת אומרת יש פה איזשהו דיבור ממישהו שהוא לא חלק מהקבוצה, שהגרים שלו עם משה הם עשו ואמרו לישראל אלה אלוהיך. אחר הקדוש ברוך הוא אמר למשה לך רד כי שיחת לך. נדרש מאוד מאוד חריף, ומה אנחנו נראה מה עושה אתו, מה עושה תורף צדוק. עכשיו מה הנקודה בתור, יש פה כמה נקודות עמוקות בתוך המדרש הזה, לא יודע אם נספיק לגעת בכולם, שיש לנו באמת מקום להמשך בניגוד למנהגנו הלא מוצלח. וקודם כל אנחנו צריכים לומר את הדבר הזה, אולי אם נדמה לי להקדים אותו, התופעה הזאת של מצרים, ששוב היא מתוארת בצורה מאוד מאוד כדרך של התורה, בצורה מאוד מאוד אמורפית ולא ברורה בדיוק למה הכוונה. אתם יודעים שיש מאמרי חז"ל שעל כל יהודי אחד עלה חמישה מערב רב, יש אפילו מספרים יותר גדולים, אתם יודעים שמספרים עצומים בתוך הסיפור הזה. עכשיו, אז באמת, זו נקודה מאוד מאוד שצריך להבין אותה, שהיו תקופות בעם היהודי, אנחנו יודעים את זה, שיש בהלכה ביטויים כמו גרים גרורים, ויש לנו את הסיפור הזה של הגבעונים, והסיפור של השומרונים. זאת אומרת, היו תקופות מסוימות, אני אתן לכם דוגמה, ברמז רב, אם אתם תבינו אותו או לא תבינו אותו, מקווה שלא תבינו אותו, אבל... היה תקופה מאוד מאוד ארוכה שהיו מתגיירים יהודים מתגיירים בכל המרחב הזה של ערב הסעודית ותימן ועד אפריקה. זאת אומרת יהדות נתפסה כמשהו שהוא משהו רציני, כדת שהיא דת רצינית, ותלמידי חכמים שבדור כפות הגאונים פחות או יותר והלאה לא כך חדו מה לעשות עם הקבוצה הזאת ואיך להתייחס אליה. והתקופה שבאזורים האלה היו ממש מלכים יהודים שהם לא היו יהודים במוצא. עכשיו אנחנו יודעים על הורדוס שלא היה יהודי, זאת אומרת היה תקופות מאוד מאוד ארוכות וזה נפסק ולתת נראה לו דבר תמוע, שהצטרפו לעם ישראל אנשים לא בגיור פרטני שבן אדם מגיע לבית דין ואומרים הוא בסדר ואנחנו מקבלים אותו, אלא שהצטרפו קבוצות שלמות ועמים שלמים, והרבה פעמים חלק מהמלכים הגרים האלה כפו את הדת היהודית על שבטים נוספים, וככה הגענו למספרים גדולים. ואני אוסיף את הרמז האחרון שחלק מהאנשים האלה נעלמו אחרי זה, וחלק מהאנשים האלה רוצים להם כיהודים טובים לכל דבר, והם היום נחשבים כחלק אינטגרלי מהעם היהודי ואין פוצע פה ומצפצף. עכשיו, אז התופעה היא תופעה שהייתה קיימת, והייתה קיימת לכל אורך הדורות התופעה הזאת. זאת אומרת, של אנשים שמצטרפים אל העם היהודי, ואם תבדקו את זה, תראו שגם, נאמר ככה, בנביאים, וגם בחז"ל, יש חלוקי דעות, שחלקם ברורים, חלקם מרומזים, איך אנחנו מתייחסים בכלל לתופעה הזאת.
נוכל לגלות את הרמז, מי התכוונת?
לא, אני לא רוצה לקחת את השידוחים, דברים כאלה ש... תחשוב בזה, אז נתן, נעזור, לא, נשאיר את זה ברמז, אולי אחר כך אנחנו נגלה את זה בארבע עיניים. טוב, זה לא עניין, אני רציתי להזכיר כאן את התופעה כאן, שבוודאי גם בין השאר מהווה את הרקע של המדרש שמדבר לא רק על העבר, הוא לא מדבר גם על ההווה. עכשיו, במדרש הזה יש, כמו שאמרתי, כמה נקודות עמוקות. עכשיו, קודם כל, שימו לב לסימטריה, נכון? יש לנו מדרש שזה סימטריה מאוד ברורה. מה הסימטריה? תחשבו שנייה ואני בינתיים את הכבשה על המטיפה על מיך.
יש
במדרש הזה הגבלה מאוד ברורה ומאוד חזקה. מה ההגבלה? שמתם לב?
סנהדרין וגרים.
מה?
סנהדרין וגרים?
לא, זה עבר.
אתה רוצה...
הפכת
לבר. חרוץ.
כן, שמעת חרוץ מדי.
הקבלה.
שקוויר, פייל. יותר טוב מטייפ. טוב, אז כמה שזמן לנו קצר כמו שאמרתי, אבל אני רוצה לצאת שתינו לב. נכון, יש לנו עמך ולא העם, אז יוצא עמך ולא עמי, עמי של הקדוש ברוך הוא, זה מצד אחד. ומצד שני יש לנו אלה אלוקיך ישראל, לא אלוקים. נכון? עשית לו להגבלה הזאת? מה זה אומר?
שזה דו סטרי, זה העם שלי ואני האלוהים שלו, ויש פה מישהו שמנסה לחטוף.
זאת אומרת, יש לנו את האמונה, היא לא משהו מופשט, אוניברסלי, לוגי, לא תכף להגדיר את זה. ואם זה היה ככה, אז באמת היינו צריכים אולי לחפש גרים ולרוץ אחרי גרים, ואולי היינו צריכים לצפות שהרבה אנשים יתגיירו, כי זאת האמת. גם הרמב"ם אולי ראה קצת את הדברים, אבל גם הוא לא ראה את הדברים בתורה הזאת, אלא יותר היה נאמן לאופציה השנייה. שאומר שאמונה, יש לה איזשהו קשר, שהוא לא לגנים, אלא לחברה שבתוכה אנחנו נולדים. להנחות היסוד שהפכות להיות הנחות היסוד המובנות מאליהן אצלנו, או הבלתי עולות על הדעת.
אבל למה אתה אומר לא הגנטים?
לא, זה לא גנטים. זאת אומרת, במידה יש בן אדם שהוא מגיע מגנים אחרים, אבל הוא כבר כמה דורות נמצא בתוך המובן מאליו, אז הוא גם כן יהיה בתוך העם.
מי אמר את זה?
מה?
יותר נוח לך להגיד שזה מובן.
לא, אני לא אומר את זה, אני שואל. אם אתה הפוך את זה למשהו גנטי, אתה מדבר פה סיפור לחלוטין, שאני לא בא לשלול אותו כרגע. אני רוצה לומר שזה לא מה שהמדרש בא להגיד. המדרש לא אומר משפט כמו רק מי שהוא צאצא של אברהם, יצחק ויעקב, הוא יכול להאמין והוא לא יתעתע.
אבל זה בדיוק מה שאומרת הגמרא לצורך העניין. אני לא
מה, ראשונה?
כן, אני לא ראיתי הוכחה שהמדרש אומר אחרת. לא ראיתי הוכחה שהמדרש דיבר על חברתיות ועל יחסיות חברתית.
מה המדרש אומר? המדרש אומר שיש איזשהו קשר בשאלה האם זה העם או לא העם, לשאלה האם זה אלוהינו או לא אלוהינו.
אוקיי.
זה המסר שמדרש רוצה להעביר, וכמו הרבה פעמים, כמו הרבה דברים, זה כוחו, וזה גם אולי הקושי שהוא יוצר עבורנו. הוא לא אומר את זה במילים פשוטות. הוא אומר את זה דרך איזשהו רמז ספרותי.
כן, לא, בסדר. אני מבין, אבל מי אמר שעם משמעות כאן זה חברה, ולא משפחה גדולה?
לא, אני רוצה להסביר, מה הקשר שיש בין עם לבין אלוקיך. אני חושב שההסבר הוא לא יכול להיות קשר, הוא לא גנטי. ההסבר בא ואומר שיש איזשהו ברית, יש איזשהו החלטה קולקטיבית, יש איזשהו מסורת קולקטיבית שעם ישראל, שוב, הוא לא מתחיל מאפס. זאת אומרת, מה הנקודה המבלבלת פה שהיא בעצם מולידה את התופעה הזאת של האלף רב? הנקודה המבלבלת היא שכביכול אנחנו מתחילים מאפס, איך בא המדרש האחרת, המדרש האחר ידוע, הלאה לעובדי עבודה זרה ולא לעובדי עבודה זרה. זאת אומרת, אנחנו כאילו בכל מתחילים מאפס, נכון? כל מה שהיה עם אברהם, יצחק ויעקב מאוד נחמד ונשכח. את יוסף הזה שכחו, אז בוודאי שכחו את אברהם, יצחק ויעקב. אז אם אנחנו מתחילים מאפס, אז למה הגוי שראה את הניסים האלה, וראה את הדברים המדהימים האלה, לא יכול להצטרף ולהתחיל מההתחלה? אז התשובה היא שלא. ולאו דווקא בגלל הגנטיקה, אלא בדיוק בגלל לא שינו את שמה ולא שינו את לשונה וכו' וכו'. זאת אומרת, יש איזשהו משהו מסוים, יש איזשהו משהו ש... שוב, אתה יכול לקרוא לו אתני, אבל לא משמעות הזאת של גן.
כן, כן, אוקיי.
אתה יכול לומר שיש איזשהו צורת חיים מסוימת, יש איזשהו הרגלים מסוימים, שאדם שמגיע מבחוץ הוא תמיד יהיה זר. כמו שהחוזר בתשובה הרבה פעמים, אפילו שהוא ילבש את החליפה ואת הכובע, תמיד כמו שהרב שגם יודע, הריבו קיצור לו מתחת לז... משהו בזרות שלו יישאר. שהוא ינסה לרקוד, שפת הגוף שלו תהיה אחרת. כשהוא דבר את המבטא האשכנזי, אז משהו פה לא יסתדר אותו. אפילו הוא מעובד את השנים. זאת אומרת, בדברים האלה, אתה תגיד, מה הם חשובים? הם חשובים. כי אולי ברגע האמת, ברגע של מבחן, הם מתגלים. לאיפה נוטה הנאמנות שלך? האם היהדות היא המובן מאליו שלך? או יהדות זה משהו שאתה, שוב, באופן מושכל או לא איזושהי חוויה מסוימת, אתה בעצם נמאסת אותו. ואם זה ככה, שמגיע רגע למבחן, שוב, אז עמך ולא העם אומר אלה אלוקיך ולא אלוקינו. אם תצאו אפילו סופר פיתת פה, אני חושב שהרבה פרחו פולטים, אבל הפיתת פה הזאת כשלעצמה היא מאמרת על, על, על המקום העמוק שבו אנחנו נמצאים. שברגע האמת זה לא אלוקיך, זה לא שלנו, אנחנו פה רק אורחים, אנחנו רק הצטרפנו לסיפור הזה. זה לא שלנו, זה לא אנחנו באמת. זאת הבעיה. עכשיו, האם זה לא מאפשר גרים? אולי, אולי זאת המסקנה שאפשר להפיק מהמדרש. שקשה גרים כישראל כספחת. ספחת משהו חיצוני, איזשהו מחלת אור. ואולי זה בא ואומר שאנחנו צריכים במבחן מאוד מאוד נקודתי, יש פה כישלון, אבל אולי אם אנחנו נעשה פה תהליך שהוא תהליך מרובה שנים, אז זה יהיה עבוד. כי בשורה התחתונה, אנחנו לא שמענו באף מקום שבאיזשהו שלב הערב רב האלה נדחו החוצה מעם ישראל. עובדה שיכול לבוא רנת הבאבא ולהגיד, הנה, אלה מהערב רב. זאת אומרת, הם עדיין איתנו בעצם.
כלומר, זה היה מקובל אצל חז"ל לעשות לפעמים הפרדה, להגיד, אלה חשודים, אל תתחתנו איתם.
לא, אתה רואה שהם לא אמרו את זה. אתה רואה שזה בדיוק מה שהם לא אמרו.
יש הרבה מאמרות כאלה בגמרא.
תמצא. זאת אומרת, יש, לא תמצא מאמרה שאומרת, אתה רואה, זה ערב רב, הוא בעצם בחוץ. הערב רב הוא בחוץ ובפנים כאחד. הוא מצביע לבעייתות של התופעה הזאת, אבל הוא לא הופך אותה בעצם לבלתי אפשרית.
למה הוא מצביע? בשביל מה?
מה?
למה הוא מצביע?
אז עוד פעם, משתי סיבות אפשריות. סיבה אחת שאתה ציינת, זו הסיבה הגנטית שנגיע לעוד מעט. וסיבה שנייה, היא לא סיבה גנטית, היא סיבה שאומרת שבכלל, זאת אומרת, אמונה, זה נוגע מאוד עמוק שצריכים להבין את המשמעות שלה, גם משמעות מעשית. שאמונה זה לא משהו שהוא פילוסופי, שקראת איזשהו ספר. זאת אומרת, כשאדם, כל אחד מכם, אם אתן לכם לקרוא את הכתבים של אבות הכנסייה, הם יראו לכם מגוחכם. מה זה פה? השילוש? מה זה? כל מיני דברים, אליכם מוזרים ביותר. זאת אומרת, זה ככה, הניסים של הנוצרים יראו לכם מגוחכם, הניסים שלכם יראו לכם מופלאים. אתם יכולים לחשת, אתם יכולים גם הפוך. זה לא הופך אותם לסובייקטיביים, וזה לא מונע את האפשרות שאנחנו באמת מישהו ישתכנע שכך וכך הוא האמת. אבל אני אומר שאמונה היא לא בחלל הריק. אמונה יש לה איזושהי היסטוריה מסוימת, יש לה איזושהי רקע מסוים. היא מתחברת לריחות, לצלילים, לטעמים, לדברים כאלה, וזה מה שנותן את הממשות שלה. ולדברים האלה אתה לא מצטרף בהכרזה של אמונה, אפילו לא בקיום של מצוות.
לא, הוא לא מדבר על אמונה, הוא מדבר על תכונה, רחמים. הוא אומר, מי שלא רחמן...
יא, אתה מערבה פה כבר... שוב, אז בוא לא נערב פה בגלל בין המדרשים, אני חושב שלא כדאי להערבה פה את המדרשים. עכשיו, ועדיין, משה רבנו, מה שהוא עשה, שהקדוש ברוך הוא מגדיר אותה בתור טעות, ענה וקשר. זאת אומרת, עדיין משה רבנו עושה את זה מתוך ענווה ומתוך נקודה של, 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 של אמת. אז גם את הנקודה הזאת כדאי בעצם לזכור. טוב, ונראה בקצרה את המדרש השלישי, מכיוון שכבר... קובי כבר גלגל אותו, אבל אז אנחנו נראה בו בקצרה, ואז אנחנו נשלוק את דרכנו, נראה פה כמה קטעים בספר הזו, כי קשה להגיד שפסקת הצדיק מושפע פה רק מהמדרשים, הוא מושפע פה בוודאי גם מהקטעים המפורסמים בספר הזו. אז הספסוף אשר בקרבו התהוו את האהבה, שוב, הספסוף, מהו הספסוף? רשום ברבא, רשום בבן אסי, אחד המם אומר, אלו הגרים שלו ימר ממצרים ונספים עמהם שנאמר, וגם ערב רב עלה איתם. אחד הם אומר, והספסוף אלו סנדרים, שנאמר, הספה לי 70 איש, מכתיב שמה, ותיבר בהם אש השם, ותאכל בקצה המחנה, בקוצים של המחנה. זאת אומרת, פה, כמו הרבה מאוד מקרים אחרים, המחלוקת מאוד קיצונית. מי זה הספסוף הכי נמוכים, אולי הכי גבוהים, אותם אנשים שאספו אותם. אבל בכל אופן, אנחנו רואים פה שהנקודה הבעייתית, ואולי שוב, עצם הוויכוח הזה בא להגיד שזה לא כל כך ברור באופן אוטומטי שהכתובת לכל הצוות זה דווקא הערב רב.
או אבל... שהפוך, או שאם אתה לא תתפוס את שתי הקצוות אתה תהיה גזען גרוע כמו הנאצים. מעניין. אם אתה רק תגיד שהערב רב, ואם אתה רק תגיד שזה אנחנו, אז תהיה שמאל קיצוני, שאנחנו כל כך גרועים, ותשווה אותנו לכל אומות העולם בכיבוש שלנו.
מעניין. מעניין. עכשיו, בכל אופן, עוד נקודה מעניין שיש פה, לגבי הספסוף, זאת אומרת, שהבעיה של הספסוף זה שנאספים עמהם. זאת אומרת, אומרת, יש פה אולי איזושהי תופעה של פסיכוזה המונית. יש פה איזו תופעה, אולי איזה מנהיג שלוקח פה את כולם, ואין פה באמת, שוב, זה אולי שונה מה שאמרנו מקודם, אין פה איזושהי אחראה אינדיבידואלית של אנשים שמצטרפים, והעובדה הזאת היא אולי שורש הצרה. טוב, אחרי אני עובר לקטע בזוהר, וגם בזוהר המושג ערב רב נזכר עשרות, אם לא יותר, יותר מזה פעמים, ופה כבר מתחילים לשמוע את הדברים שאנחנו יותר מכירים אותם, אחר כך יותר מאוחר, וגם את הכיוון הזה שדוד העלה. פתח הביצק ואמר, אל תתחר במרעים, מן אינון מרעים, לא תבחטאים או רשעים, אלא מרעים, והבישים נגרמיו ולאן הם מתחברן באדם. לא רק שהם רעים, הם גם מרעים, הם גם הופכים את אלה שמתחברים אליהם לרעים. בריאו יודע מה מרעים, אחרי גרמך ממרעים לא תאהבון רעים וחברים כחד. זאת אומרת, את אגדך במרעים ואת אנשים שהם כאילו חברים שלך, כן, יקלקלו לך את המעשים שלך ותתפס בחטאים שלהם. תחזי, אילו אהבו אינון ערב רב יתחברו בו הם בישראל, לא יתאבו עובדה של חטא העגל, ולא מיתו מישראל כל מיני מיתו, ולא גרו לישראל כל מה שמד גרים. ותחזי עובדה והוא חובה ממש גרים גלותון וישראל. בתמיד, בעיר קודשי הבריחות, יש קודשי ישראל בעושת הכמלכי אילאי, הוא למד להוא חירין מכולה. חירין ממותה, הוא למד חירין משעבודה, שער עמים וכו' וכו', חירות הלכות, חירות הלכרות. כמובן, דוד העובדה, גרימו כולה, גרימו מותה, גרימו שמר מחבל, גרימו דהדברו, אימון לוחי קדמי, גרימו דהמתו ישראל כמה אלפים מניו, וכל דה בגין התחברות הדינון ערב רב והתחברו בו. אולי נקרא עד הסוף, כד הוו אוף אחה בגינון לא התקרון מישראל ולא ישראל ולא עמי אלא עם סתם, ויתאימה וחמושים עלו בני ישראל, כתב עושה תקרון מצרים ולא התחברו בעדיי, ונערב רב קראו לו בני ישראל, כבר התחברו בעדיי ולכתיב וגם ערב עלה איתם קראו לו העם. רבה סייק שבה אמר, כתיב כשר אתם את מצרים היום נוסיף לאותם עוד עד עולם, יחי כל אבו חמל להו ערב רב. הם ראו אותם, הנה, ראו אותם בתור יהודים עם זקנים וכל זה. אמר יהודה, ערב רב כתיב ולא מצרים. כמה שאר אמין, אבו דה ערב במצרים, ולא יודע מה מצרים לא היו. ולא יודע, לכולו התגזרו, וכיוון זה התגזרו, לא יקראו, מלו, כיוון התגזרו, לא יקראו מצרי. ועל פומת דה משה, קבלו לנו מה, בכתוב לך רד, כשתמך, עשו לנו נשא ציביתן, תבנתים, וחבושם עלו מצרים, מצרים, אחד מחמישה אבו, רבי יוסי אומר, חמישה מישראל ואחד מנאי, וכו' וכו'. זאת אומרת, לגבי המספר שלי. זאת אומרת, שוב, יש פה אמירה מאוד רדיקלית שאנחנו נמצאים פה, שהולכת מתחבד פה, שהיא יותר רדיקלית מהאמירה של המדרשים. המדרשים אומרים, אוקיי, ערב רב הם אלה שגרמו לחטא. ערב רב הם האנשים שבצורה עמוקה הם לא יכולים להתחבר לאמונה. אבל האמירה של ספר הזוהר היא הרבה יותר רדיקלית. הוא אומר, בעצם יציאת מצרים ומתן תורה מבטא שעם ישראל הופך להיות איזושהי מציאות, איך תגדיר את זה, מציאות על-עולמית, מעבר לעולם, מטאפיזית. מעבר למוות, מעבר לשעבוד המלכויות, בעצם מעבר לדינמיקה הזאת של העולם כולו. עם ישראל הופך להיות בעצם דבר שהוא שלם לעצמו, מציאות שמציאות לעצמו. שהיא לא יותר טובה מאחרים, אלא לא ברת השוואה לאחרים בכלל. זאת אומרת, זה לא שעם נבחר במובן הזה שאנחנו יותר גבוהים, יותר חזקים, יותר חכמים. אלא העם הזה מבטא בעצם קטגוריה בפני עצמו, הוא חי באיזושהי חוקיות, שהיא חוקיות בפני עצמה. באיזשהו מרחב שהוא מרחב בפני עצמו. ולכן, הוא לא בר השוואה, שוב, זה לא שהוא יותר טוב, הוא בכלל לא נותן במקום אחר. כלומר שעצם התופעה הזאת של העם מטאפיזי יוצרת אפקט מאוד חזק לעולם כולו. ועכשיו בזה שלתוך עם ישראל נכנס הערב רב, בתוך לזה שנכנס הגויים, אז עם ישראל משחק עם העולם באותו מגרש. אולי הוא יהיה יותר טוב, יש מקרים שהוא יהיה יותר רע, אבל הוא לא יוכל להיות מעבר. זה בעצם, שוב, אז הוא לא אומר שהערב רב האלה הם לא התגיירו בצורה טובה, או שאין להם שייכות לאמונה, אולי אפילו יש להם. אבל התהליך הזה של הגיור הוא בעצם אומר שיש איזשהו ססטום, יש איזשהו פתח שמחבר את החללית שלנו לשאר העולם, אתה יכול להתחבר ולהגיע. זה מפורר את המציאות של עם ישראל כעם שהוא מעבר. אברהם העברי שכל עם מעבר אחד והוא מעבר השני. זה מה שבלתי אפשרי פה בתוך הסיפור.
וגם אין פה האשמה של הערב רב להגיד הם אשמים, כן. הוא פותח ואומר אתה התחברת אליהם, נהיית חבר שלהם,
נכון, נכון.
לא שתופלים על המיעוט הזה ועליו נתנפל ונשנא אותו,
נכון, נכון. שוב, אבל מצד שני יש פה אמירה מאוד מאוד ברורה מה הידיעה, כן, תודה. עכשיו ופה קטע קצר מההמשך, קטע קצר מתוך משהו שהוא הרבה יותר גדול. סוף סוף בזינה בערב רב מורבים בישראל לת קריבו וייחודה באדמן שם הוויה, סליחה, מיד יתמחו מעלמה יתאמר באדמן דקוצ'ה בריחו ויום הוא יהיה שם אחד ושמו אחד. אז הדברים שאנחנו מכירים אותם על המלאק, נכון? פה הם נאמרים לגבי הערב רב, ואמירות חריפות מהסוג הזה הן אמירות שבהחלט
בעצם
מה,
אין מקום לגרים כאילו?
מה? כן,
אלא אם כן, זה גר צדק, זה אחד
חודד. ברוך השם, אנחנו עוד נראה פה את רב צדוק שהוא ירקח לנו את האמירה הזאת בצורה מאוד מעניינת.
זה גרים, זה גרים שזה גיור המוני, כל זה מדובר על גיור המוני. גר צדק בודד, יכול להיות שהוא כן יחזור, הוא חוזר לעם ישראל.
זה לא פשוט, זה לא פשוט הנקודה הזאת, זה לא כל כך פשוט לגבי מה זה הוקים שלך והרבה שלך בתוך המהלך הזה, שאני לא יודעת כמה הוא נובע, להפך, אני חושב כמה המהלך לא נובע את הנקודה הזאת.
נכון, כי באמת בתורה שבכתב היית מצפה שיהיה פרשייה, וכי יבוא אחד מעמי הארץ ורצה להתקרב לשם אלוקי ישראל ועשית לו ברית מילה וזה ונכנס לעמך והיה כמוך, אין פרשה כזאת.
תראה, יש גר, תושב, המוסד הזה של גר וגר תושב הוא מוסד שהוא קיים.
הוא קיים כבר, אז תתייחס אליו, תמול אותו, זה וזה, אבל לא אומרים, אין מושג שמישהו רוצה לבוא ולהצטרף. אם כבר מישהו יתחתן, גר אדומי בא, תן לו שלושה דורות, יאללה, נכניס אותו, מה נעשה?
טוב, אני לא בטוח, אני מסכים עם הקריאה שלך.
למה אין פרשייה? יש פרשיית גט. אתה רוצה לגרש את אשתך?
זה לא בדיוק פרשייה. גם שם זה לא פרשייה. גם שם זה לא בדיוק פרשייה. גם שם זה נאמר בדרך. כי גרישה זה נאמר גם כן בדרך אגב. בכלל, הרבה פרשיות בתורה נאמרו כי בדרך אגב, ולא הייתי מסיק מזה מדי הרבה מסקנות.
זה כאילו דבר בסיסי.
בסדר, אני לא יודע. אני לא יודע מה שאתה אומר. אתה יכול אם פעם לומר את זה ממקורות אחרים. אבל ברור שה... טוב, אוקיי. בוא נראה... את יצחת הצדיק, את הצדור וכמה הרבה מקטעים מאוד מאוד חזקים. עכשיו אני חייב לעשות את הקדים פה הקדמה קצרה, אני אעשה אותה מאוד מאוד קצרה, לא תפריעו לי. אחת הנקודות שאני כנראה לא אדבר עליהן בשיעורים הקרובים, אבל אולי זה עיוות דמותו של החסות לא לדבר עליהן, זה באמת יחסה של החסות הזאת לגוי וליהודי. כרגיל, בוודאי הנושא לא חף ממורכבות, כמו שכבר נראה בהמשך, אבל בוודאי יש אמירה שהיא נמצאת ברב צדוק, ומקורה ממי השילוח, ואני חושב שהאמירה הזאת היא אמירה, איך אומרים, מייצגת, שאומרת משהו בנוסח הזה, שכל, דוגמה, גם היהודי הערל הוא בעצם מהול, וגם הגוי
המהול,
הוא בעצם הרל. וזה מקור זה בגמרא במסכת נדרים שאומר שהמדיר עצמו מן הנימולים, אז מותר בישראל הרל ואסור בגוי מהול, ככה הגמרא אומרת. עכשיו, ובכלל יש אמירות כמו שכל החטאים שיש לישראל,
לא, רגע, אבל זה סותר
הגמרא? לא סותר,
לא, כי אם אומרת שגוי מהול הוא עדיין הרל, אז המדיר עצמו מן הנימולים
כן, זה מותר, מותר בגוי, כן, סליחה, זה, כן, זה, הטעות היא לא בגמרא, אלא בי, כן, עכשיו, אז פה מופיע ברב צדוק בכמה מקומות, שכל החטאים שיש בעם ישראל הם נובעים מהשפעת הגויים, וכל הדברים הטובים שיש בגויים נובעים מהשפעת ישראל, ונתחיל לבוא, הקדוש ברוך הוא יוציא את השושנה מהקוצים, ואז הם יישארו רק עם הראש להם ויאכלו,
והם עושים השושנה.
כן,
בסדר. יש לנו גאווה כזאת.
מה?
חשובים היום דווקא הקולות האלה.
מה הם?
קולות חשובים היום הדברים האלה.
למה שיש לנו חשובים?
כי הם כולם מדברים כאילו על... כן, יש מקום גם להגיד כן, מה, יותר טובים.
תשמע, להגיד אנחנו יותר טובים זה סיפור אחד.
לא להתבייש להגיד את זה כאילו.
כן, תשמע, אבל לא...
אנחנו מתביישים?
יש לי שאלה, האם אתה מסוגל לתפוס גוי מי שאתה נוסע עליי נגיד לטיול ב... בסדר, אתה מהמבט הזה טוב, אז בוא נראה מה טוב. האם אתה מסוגל ללכת לטיול בדרום אמריקה,
אני אגיד לך, אמרתי...
ולפוס על איזשהו בן אדם, ולמוד את הקטע הזה דברים בסדר, להגיד, שמע, אתה... עכשיו, אתה לא... אני לא חייב להיות יותר ממך. אתה אפס מוחלט. כל הדברים הטובים שיש בך, הם בעצם מגיעים ממני. אני אומר את זה במלוא הענווה, אני אומר את זה. וכל הדברים הרעים שיש בי, שאתה כאילו תופל עליי, זה הכל מגיע ממך.
זהו, אפשר...
אני שואל, האם אתה מסוגל לומר את האמירה הזאת? אתה אומר, אני אמור להיות מסוגל, אבל אני מפאת חולשתי, אז זה אני לא מסוגל. שוב, אני... האמירות האלה, יש להם... שוב, עושה את כתב ספר שלם, שנקרא ישראל קדושים. יש לספר הזה רקע, ואתה לא יכול להתעלם מהרקע הזה, כמו שאתה לא יכול להתעלם מהרקע של הספר הכוזרי. זה, מכל הכבוד, זה ספר ההגנה לדעת המושפלת, זאת אומרת. הוא נאמר בהקשרים מסוימים, בתנאים מסוימים.
הפתרון לזה הוא, אני אמרתי את זה לקוריאנים, והם מאוד התקוממו.
כן.
איך זה, מה זה? אמרתי להם, לא, אני, אמרתי להם, כאלה מעגלים יש. אם אני מבטל את עצמי לצדיק, הצדיק מבטל את עצמו להשם, אז אתם תבטלו את עצמכם לישראל, לא תהיה לכם בעיה. ברגע שישראל, זה לא גזענות בשביל עצמנו, אנחנו נהיה אימפריה, נשלוט. בוא, אני גם כלום. אני אפס לעומת הצדיק, והצדיק הוא אפס לעומת השם. אז זה הכל צינור אחד גדול.
אם אתה מדבר, שנייה, דוד, אם אתה מדבר באופן פוזיטיבי, עכשיו נה, אם אתה מדבר באופן פוזיטיבי, הדברים יכולים להישמע. אבל בסדר, הוא לא מדבר רק באופן פוזיטיבי, הוא מדבר גם באופן נגטיבי. זאת אומרת, הוא לא רק בא ואומר, אני גדול ואני, שוב, גדול לא מכוח עצמי, זה מכוח דביקותי, אלא גם מדבר באמת, זה תורח להראות לגוי את תפסותו, וזה לא אמירה פשוטה, אמירה הזאת, ושוב, ודברים שנאמרו בהקשר מסוים לא מתאימים להקשר אחר, אבל דווקא, אולי עדיף לא לדוש בנקודה הזאת, אלא באמת יותר לקרוא את הקטעים האלה שבה אנחנו רואים לפי מורכבות שהיא מורכבות מאוד חשובה. טוב, נתחיל בקטע הראשון. אפילו אדם גדול ביותר, אם יש בו בקרה במשפחתו, אין להידבק בו. כי אם הוא ידלג עוד לא, אין זה מזיק לו, ידלג לברו. או שאמרו, אפילו נבק יהושע בן נון, לא יהיבנה לעברת. ובכל מקום ידלג ואמר כי יהושע בן נון, ולא כמשה רבן עליו השלום. טוב, אני מדלג לסוגריים. כי משה רבן עליו השלום הוא שורש לתורה. ומצד כתר התורה אין לחוש למשפחות. וכתר התורה מונח לכל, ואמרו, ממזר את המזרחם, קודם לכהן המארץ וכו'. ולכן משה רבנו עליו שלום קיבל היה גברב. ולכך, אילו אבא כמשה רבנו שלום, אתה לומר את המזרחם גדול בדור, שזהו כמשה רבנו שלום וכו' וכו', כי יהושע בן נון, אתה לומר צדיק, וזה זה יוסף, וזה בירת אלוקים. אבל זה אין לו מאמינים בנושא ציבור, אלא אם כן קופה של שרצים וכו'. נאמר, בי ממלכים ימלוך, ואז הבעלה לא רואים יותר לכך. ושאמרו, זהו מעניינים שהם אפס לתורה. כי מקום התורה דווקא בכלים שבורים. זאת התורה שבעל פה, רבי עקיבא, והוא מפחד גרים. לכן רבי מאיר אמרו זל, שלחנו חבר בצפת דעתו, וכן מנה קיני חותן משה, עלו מירת מרים קדושת חפה. אתם יודעים, בוא נקרא גם את הקטע בדובר צדק, ואחרי זה נדבר על שניהם ביחד. אחרי זה נראה את הקטע בלכותי אמרים, שאתה הולך לכיוון אחר. מתן תורה נאמר אמרת יתרו. הפרשה נקראת על שמו. לומר, שם גוי. בקטע התורה מונח לכל, וכמו שניתנה במדבר לומר די יפקיע לכל באי עולם, אפילו גר עוסק בתורה לא כגוין גדול, ויתרו ראש הגרים הבאים של אהבת תורה, ולכן זכה להיות בניו השבים בלשכת הגזית כמו שאמרו זל, על הפסוק תרתם וכו'. והוא פתח פתחו למשה רבנו שלום להכילו, ולקח קיום חמותו ממנו, וכל חיות משה רבנו עליו השלום הוא התורה שנקראת על שמו, שזהו כל שורש חיות משה רבנו עליו השלום, ועיקר התורה מצד השם רך הוא לישראל בלבד. וכן קרא לערב רב וגרים שקיבל משה רבן השלום עמך. זה אותו מדרש שאנחנו ראינו אותו מקודם. שנייה. כי כשאני ברך אין לו חיבור אל הכנסת ישראל. הכנסת ישראל מצד שהם בעולם הזה בין האומות יש להם חיבור עמהם. ובאים גרים מתגרים ונקעלים בתוכם. ומשה רבן רבן שלום, כשהוא מוריד אותו לארץ, הוא מתן פשוטה בעולם, רצה שתפשר גם לגרים, מהאומות, ורצה שבוכו הסכים אל הדור, שנתן דין אחד לגר ולאזרח לכל משפטי התורה. וזהו מה שקיבל חיותו בעולם הזה, על ידי איתו של גרים, כי מזה היה חיותו באותן שנים, הרי תורה פרנס אותו. משהו המשיך קדושה גם לגרים. כל חיות אדם בעולם הזה, הוא משתיך להתעדל להגיע למה שהוא חן עליו. אם בכלל הוא שעד דברים, משהו לצורך עצמו ולתועלתו, וכוונת הבריאה היה להטיב הנבראים, משהו לצורך כלל הבריאה, תל כל נבראים, שלם קומה אחת למד כל אחד מעשה מכיר עצמו וכולם כולו עם כף זכות, ומה שהוא לכבוד שמיים. ואגב, ארון הזה נמצא ממש במאה שילוח, ואולי יוצא לנו להגיע לזה, שלוש שמות שהוא מדבר עליהם בכמה קומות אחרים שיש לאדם, אז זה, זה, זה בדיוק הרעיון הזה שהוא לקוח מפה. שנייה. כמו שאמרו, כל פרשה למענה ולכילוסו ביומה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לברא על לכבודו. והם פרשמות כמו מדרש שנקראו לאדם, אחד שקרא לקדוש ברוך הוא, מה שנברא לכלוסו של מדבר שלו בייחוד, כל אחד בפני עצמו שהוא גם מיוחד בשביל אותו צורך דווקא. והשם הוא שורש אחר כמו שנאמר, שיקרא לנפש חיה ושמו כידוע, ואחד מה שקרא לו אביו ואימו, מה שבו לצורך לדברים זולתו, ואחד מה שנקרא בסדר תולדותיו ושורש תולדותיו לצורך עצמו. אמרו דבר שרבן שלום חי 120 שנים, שזה עבודה שפשוט חיותו בעולם הזה, היינו הרבה שנים במצרים, וזמן השתלותו להשלמת אנשו ועצמו. הרבה מהם מדיין, או השלמת חיותו לצורך הנבראים, ולא זה המשיך, כי פשוט גחות גם גרים מאומות, כנעת בבית יתרו. גם בזה גם כן, אז אוכל להיות גואל, ולהשלים בריאתו לצורך השם, כי דבח באים שלם במדבר, סבשם כבוד שמיים, עשה רצון ללמד תורה לעמו ישראל. טוב, אז אני רוצה לעמוד על הדברים הביניים המאוד מאוד חשובים שיש כאן. קודם כל אנחנו מתחילים בנקודה האתנית או בנקודה התורשתית שאתה אמרת. יש תורשה, יש גנים, לדברים האלה יש השפעה. אי אפשר להתעלם מההשפעה הזאת, ולא נכון להתעלם מההשפעה הזאת, והגן הזה גם יכול להיות רציסיבי. זאת אומרת, הוא לא נמצא בדור הזה, והוא יכול להימצא בדור הבא, ולכן גם המשפחה זה דבר שאתה אמור לחשוש לו ולא להתקרב עליו. אבל זה כל מה שמדובר בבחינה הזאת כמו יהושע בן נון, שזה הבחינה של הצדיק. אבל הבחינה של התורה, ודווקא הבחינה של התורה בה יש ממד אוניברסלי שהוא מעבר לדברים האלה, ולכן אנחנו באמת רואים על גירים כמו רבי עקיבא ורבי מאיר שהם הגיעו למעלות הגבוהות ביותר בלימוד תורה.
שאלה אם הוא מבטל את האתני או שהוא פשוט משהו חיצוני, כאילו
תסביר לי שתי אפשרויות.
האם אני כאילו הצד האתני הוא קיים, הוא נוכח, לא משנה מה. אם אדם הוא תורני, אז אני כאילו יכול להתייחס אליו אחרת, אבל תמיד יהיה לו איזה אפס משהו שהוא כאילו הוא לא במקום האתני הנכון.
אני חושב שזה מחובר לדברים שהוא כותב במקומות אחרים. אנחנו יודעים שדברים מסוימים שהם עוברים בתורשה ביהדות. מלכות עוברת שמלך אחרי מלך וכך הלאה. ככה זה היה מקובל. לעומת זאת אנחנו יודעים שתורה היא לא מורשה, ויש גמרא שמסבירה כמה וכמה סיבות מדוע אין נהיה של תלמידי חכמים תלמידי חכמים. אחת הסיבות שלא יודעו שתורה מורשה שלהם. זאת אומרת, אנחנו רואים בתורה הנקודה הזאת לא משחקת. תורה היא לא משהו שעובר לך בגנים, לא משהו שעובר לך בעצמות. טוב, אני הרבה פעמים אני מערער בדברים האלה. כי אתה רואה הרבה פעמים, ולא נביא דוגמאות, ואתם יודעים שחקות דוגמאות לא חוקות מאיתנו, שבאמת בן אדם שאבת לו רב ודברים כאלה, אז יש לו את, כבר את הפוזה, את העמדה, את השפת גוף, את הביטחון, שנקרא בשוב, את התקופות, כמו שנקרא בשפה של בני השילוח. אז אני דווקא לא, במחשבה שנייה אני מערר לגבי הדברים, אלא בכל אופן פה הוא לא, לגבי עצם התורה, התורה היא משהו שהוא נלמד. ודווקא התורה, אנחנו אומרים, אוקיי, זה כאילו הדבר היהודי, הייחודי, מסתורים שלי וכו' וכו', דווקא התורה, ככה לפחות רואה את זה, בצד בא דווקא יש את הממד האוניברסלי. דווקא התורה היא מעבר לדברים האלה, ולכן, בצד הוא נע פה בין שתי כתבים, בין העובדה שהוא חייב להצדיק כל מעשה של אבותינו הקדושים, ואם משה רבנו קיבל את הערב רב, אז כנראה שאתה לא סיבה טובה לעשות את זה, אז צריך להסביר למה הוא עשה את זה. מצד שני, שוב, ההבחנה הזאת היא העמוקה בין ישראל לבין העמים, הוא רוצה לשמר אותה. הוא משמר אותה בזה שהוא יוצר כמה מרחבים. הוא יוצר מרחב של תורה, שדווקא מרחב של התורה הוא מרחב אוניברסלי. הוא יוצר מרחבים אחרים, מרחב לצדיקות, ואיפה לחשוב פה על עוד מרחבים שהוא מנסה מדבר עליהם, שהם הם, הם באמת, הם באמת, כי מקום התורה דווקא בכלים שבורים. זאת אומרת, זה הכלי המקבל, כאילו התורשה היא תורשה של הכלי, לא תורשה של האור. והתורה היא לא תלויה באמת תלויה בכלי. זה כאילו הנקודה הזאת. ולכן, אבל תשימו לב שהנקודה היא נקודה יותר עמוקה. יותר נרחבת מאשר הדברים האלה. כי בעצם הוא יוצר פה שלוש קטגוריות מאוד מאוד מעניינות. שוב, נראה את זה בבוא היום, תראו שהוא מסביר אותם בצורה שונה מאשר הרבה שלו. זאת אומרת, תראו את התיקון האדם, התיקון העצמי של האדם, שזה אנחנו היום מכירים טוב, יש את התיקון הדתי שם שמיים וכו' וכו', אבל יש לנו גם עוד דברים, יש לנו בעצם תיקון העולם. שזה בעצם מקביל ל-40 שנה, 40 שנה שמשה בעצם נמצא. 40 שנה...
מה זה הדתי?
תיקון דתי זה לתקן עולם מלכות שדיים.
לא הבנתי את ה...
שוב, תיקון העולם הכבר תיקון חברתי, בסדר? שבו בני אדם הם המטרה. פה האדם הוא המטרה, פה האלוקים הוא המטרה, ופה העולם הוא המטרה, החברה היא המטרה. אז משה ראינו בהתחלה מתקן את זה. וזה בא לידי ביטוי באמת ברגישות האנושית שיש לו לעומת העוול שהוא נתקל בה, בשלב השני, משה רבנו נמצא, לפחות לפי המדרשים, 40 שנה ממדיין, 40 שנה נמצא אצל יתרו. זה המקום שבו הוא מתקן את העולם. העובדה שהוא אוכל אצל גוי, שגוי בעצם מציל אותו, היא זו שהופכת אותו באמת לבן אדם שמכניס גרים לתוך עם היהודי. והתורה ניתנת באמת בצורה, זה לא מדהים, התורה ניתנת בפרשה שהיא קרויה על שם יתרו, היא קרויה על שם גוי. כי הוא אומר, דע לך שהדבר הזה הוא יכול ללכת. ובעצם אפשר לבוא ולהגיד שמשה יכול להגיע לשלב הדתי, אפשר להגיד, התפר בשני השלבים האלה הוא התפר של מתן תורה. ומתן תורה הוא לא יכול להתקיים אם אליה הכוחות האלה שמשה רבנו קיבל מן העולם, ובמקביל היכולת שלו בעצם גם להפיץ את התורה ב-70 לשון. כמו המצווה הזאת לקרוא התורה ב-70 לשון וכו' וכו'. כמו שחז"ל אומרים שהועיל בוער תורה ויער אותה ב-70 לשון, המוטיב הזה הוא מוטיב שנמצא המון בחז"ל. זאת אומרת, זה לא שיש לנו שוב, אתה הולך לתורה שהוא לא אתני, את העולמות אחרים שהם כן עולמות אתניים. אלא יש פה שלבים שכל אחד מהם הוא, פלגת, איזשהו נדבך על פני השלב השני. ובלי הרובד הזה, בלי הרובד הזה של תיקון העולם, אנחנו לא יכולים להגיע גם לרובד השלישי של תיקון הדת.
לא הבנתי בכלל את הרבדים השלושת אלה, בכלל. מה שכן קלטתי, שהוא אומר שגם משה צמח בבית של פרעה, ואחר כך יצא ליתרו.
כן, אוקיי.
שכאילו שגם עם ישראל צריך לצמוח מתוך העולם, לא מתחיל מהאוויר.
זה נכון, אבל הוא לא צומח מתוך העולם, אלא הצמיחה הזאת יוצרת איזשהו גשר, איזשהו פתח בינו לבין העולם. והוא מאפשר בעצם מעבר של אנשים דרך הפתח הזה.
ושני הצדדים.
בשאיפה אחת מצד אחד, אבל... עכשיו שוב, התקנות האלה מאוד פשוטות. מה זה תיקון עצמי? זה מאוד מובן, כי בזה כולם עוסקים.
מידות.
מידות, שאין לנו נפש בריאה, שאנחנו מרגיש טוב. מה תיקון עצמי? זה לא שלילי.
נפש בריאה או תיקון המידות, להיות, לתקן את...
לא, גם שאני ארגיש טוב, בסדר? שיהיה לי טוב, שיהיה לי סבבה, גם זה פה נמצא. בסדר? עכשיו, תיקון הזולת, החידוש שלו שהוא מכין את הזולת הזה מעבר לעם היהודי ומעבר לחברים שלך, אלא באמת לעולם כולו. אתה רוצה לשמוע לה, כמה אני מתקן את העולם? כמה אני תרמתי לו? והשלב השלישי זה באמת לראות איך אני הופך את העולם הזה שאני, או את עצמי, לכלי ראוי לקדוש ברוך הוא לתשמית שם.
אתה באמת שימרת מקום לעולם של עם ישראל, כאילו, זה נשמע.
זה נשמע מזרוחניקי, כאילו מבדלניק שורד
כמעט. המבדלניק הראשון, מה?
מה זה? דת פה, זה שם, הכל אחד.
לא, ברור שהכל אחד, אבל... צריך גם להבחין את הדברים האלה, כי אחרת נוצר לך טשטוש מסוכן. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיע לאיזושהי שכיחה מסוימת של עצמו, בגלל שהוא כל הזמן עסוק בתיקון עולם, אנחנו מכירים את זה. ובן אדם יכול לתקן את העולם ולשכוח את המקום של עצמו או לשכוח את המקום של הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור הזה. אז צריכים להפריד בין הדברים ואז לחבר אותם. כאילו לא, התחבר את הכל ביחד, אז זה לא יתפתח. זה כאילו הרעיון שהוא נמצא. אז זה ה... שוב, יש פה אמירה מאוד משמעותית. התורה היא תורת משה, היא לא תורת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, החיבור שלו, מסיבות שאולי הזכרנו, הוא רק כנסת ישראל. כשם מטבח אין לו חיבור אלא עם ארץ ישראל. אבל משה רבנו במקום מיוחד שבו הוא נמצא, הוא מוריד את התורה לארץ. הוא מוריד את התורה לארץ, הוא מעצב את האופי של התורה בהתאם לקומה השנייה הזאת, ולכן הקדוש ברוך הוא הסכים לדעת שנתן דין אחד לדיר ולעזר בכל משפטי התורה. זאת אומרת, הפן האוניברסלי הזה נכנס לתוך התורה עצמה. עכשיו, זה לא משהו שהוא מבחוץ, כאילו, שהוא, כמו שאמרתי קודם, איזשהו חיבוק של חללית שדרכה עוד דברים יכולים להתחבר. אלא הוא משנה את החללית עצמה, הוא משנה את התורה שבה התורה עצמה בנויה. שוב, ואחרי שאנחנו זוכרים את הדברים הנפלאים שיש לצדוק להגיד על הגויים, הקטע הזה מקבל משמעות הרבה יותר חריפה, אני חושב. הוא בעצם בא להגיד, תראה, כל מה שאני אומר לך, אני כאילו מדבר מצד הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא מדבר פה לצד של התורה. זה יכול לתפוס את הדברים לבתור איזשהו סוג של בחינה. יש פה עבור נקודה יותר משמעותית, גם יותר משמעותית עבורנו. הרי אתם יודעים, הצורה שבה הגויים הכירו את עם ישראל היא דרך התנ"ך. כמו הביטוי המפורסם שהוא למעלה מביטוי מוסלמי, עם הספר. וזה העם שעליו כתוב בספר המפורסם. הרבה פעמים הסתכלו על העם היהודי ממשי וישיבו אותו לספר, לא תמיד זה צעק כזה מוצלח. עכשיו, אנחנו בעצם יכולים ללמוד שהצינור, המקום שדרכו אנחנו יכולים להתחבר לאומות העולם, זה לא בשלוף המשרים לאורויזיון ודברים כאלה. אלא דווקא דרך התורה. דווקא זה היה המקום שיכול ליצור את החיבור. עכשיו, האם החיבור הזה יהיה חיבור של ערב רב, אז אולי זה לא מומלץ. אבל החיבור הזה יכול באמת ליצור משהו שהוא ממשי. דווקא התורה, דווקא הרוחניות של היהדות, דווקא ההלכה של היהדות, דווקא המשפט של היהדות, זה הדבר שדרכו אתה יכול ליצור בעצם את הגשם. למרות שזה כביכול נורא נורא יהודי.
ולא עם מה, ברור שזה עם זה, ולא עם מה.
לא, זה לא נכון. קודם כל, אני חושב ששבת אנשים שיגידו להפך, התורה זה הדבר שהוא שלנו. עכשיו, אפשר ליצור קשר, למשל, דרך, מה?
אמונה
בערך אחד. נכון.
אתה יכול להגיד שזה חלק מהתורה.
לא, אבל אתה רואה שהוא מדבר פה על התורה בצורה הרבה יותר רחבה. לא רק על דברים כלליים כאלה מופשטים,
זה לא רק, אבל זה גם.
יש פה מציאות של גר. קודם כל, אני חושב שבמציאות שבתוכה אנחנו חיים, אז בוודאי שאף אחד, לא החילונים חושבים על זה ולא הדתיים חושבים על זה, על האפשרות הזאת. אז מה כן? אז בדרך כלל, שוב, החיבור הוא חיבור שמתבצע, נגיד, במגרש של הגויים. שוב, דרך ספורט, דרך תרבות כאלה, דרך המקום שלהם. עכשיו, למשל, יש כיוונים ויש מהלכים, נגיד, זה, הרחוק מדבר על הדבר הזה, על הבחינה הזאת של אמון ומואב, שבעצם הלאומיות היהודית היא מגיעה מאומות העולם. יש פה המון נקודות שאתה יכול כאן לחשוב על השקה אחרת. אבל אתה רואה שצדק לא מדבר על זה. אני רוצה אבל להספיק גם את הקטע האחרון. וזה שאמרו ששאמרו פני שור מהמרכבה בעשיית העגל. פירוש כמו שאמרו, כי העגל עשו ערב רע, שנקרים עמך עמו של משה שהוא קיבלם. כבני עשרה נקרים עם השם שיקרא אמונתם בהשם יתברך. רק משה הוא מלמדם לזה, הוא כפדגוג המגדל את בן המלך. ולכך הם רבו עם משה ואמרו כל ידע כולם קדושים. אבל הערב רב הם רק האמינו במשה, שראו ניסים לנסות שעשה, ונקרים עם משה ולא עם השם, כי לא ידעו את השם. כן, גשמי, והם מסיגים כדבר גשמי נגלל ונראה למרית עין. חכמו, כי זה משה האיש אשר יעלנו וגומר. וצלחו לתמונה אחרת שיאמינו בה, כי לא התמונה נגלית לעין, לא היה מושגת להם האמונה. כדון נצא ישראל, אמונה התקריאה, כמו שאמרו עזל, נצא להם עמדים נאמונים, ואמונה לנו בדבר שאינו מוחש לעין. אבל ערב רב, שאין להם השגה באמונה רק בדבר מוכן, לכן נעמדו רק במשה רבנו. פירוש משה נאמר, ואתה צריך את אלוקים על ההר הזה, כהצעה הוא קבל עבדות ועולה מצוות, וזהו פני שור. שמרכבה יש ארבע פנים, כעניין שפעמים שהיא בדבר של התורה, זהו יסודה. הפני אריאל, להיות כמלך פורץ גדר, לכבוד שמיים, ושאר הפנים, כי זה כל התורה שלא רק גדר וגבול ידוע. שזה נקרא גם כן פסל ותמונה, כשנדבר במקום אחר. זה בדעת ישראל, למה תזיז את זה קדמי פומיו לעודניו, וקיים בתומת ישרים תנחם, אבל ערב רב אין אפשר לדבר ממוחש ומורגש, ולכך פשמתו פני השור של המרכבה. פירוש עשו תמונתה מוחשית השם על המצוות כשור לעול, שזה העיקר אצלם שהם משיגים יותר. וזהו עבודה זרה. זה קטע מבהיל הקטע הזה. נכון? טוב, קראנו מהר, מה שעשות שהזמן רץ. יש פה שני קטעים ושני רבדים. בקטע הראשון מה הוא אומר? הוא אומר, מה ההבדל, שוב, לא יש את המדרש בצורה מאוד עמוקה, מה ההבדל בין עם ישראל לבין ערב רב? עם ישראל מסוגלים להגיע לאמונה פשטנית, איך מופשטת. הם יכולים להאמין בקדוש ברוך הוא. עבורם, משה הוא סוג של מתווך, הוא סוג של מחנך, אבל הקשר שלהם הוא קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. האמונה של אומות העולם היא אמונה בצדיק. כן. האמונה שלהם היא אמונה במישהו קונקרטי. הם בעצם האמינו, לא כי הם חוו את הקדוש ברוך הוא, הם חוו את הניסים. הם חוו משהו מוחשי. ואחרי זה, זה עבר לישיות של משה, שהוא מייצג את האלוקים בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל שאין ניסים, ושם עולה לשמה, הם איזה צריכים עקב.
אני, בשביל ככה, לא לפגוע ב... לאדם את הפגיעה בכבודו של דוד.
כן.
אז אני אגיד שזה, נראה לי אפשר להכיל את זה גם למי שחוזר בתשובה מטעם... מטעם ההלכה, אמרנו, תראה איזה יופי, יש שבת, יש משפחה, יש
כל... נכון, אתה חדק מאוד.
נכון. למה? כי הוא שור
שמקבל
עול. העול הזה טוב, אז
אני
מקבל אותו.
אבל קפאת לקטע השני. בסדר? בקטע הראשון. עכשיו, בקטע השני הוא ממש אפילו יותר חריף. מה זה הפני שור שמתו אותו? החיבור שלהם ליהדות היה חיבור דרך ההלכה. אבל היהדות זה לא רק הלכה. יש פני שור שזה העול, ויש פני אריה שזה מלך פורץ גדר. לפעמים גם צריכים לפרוץ את הגדר. לפעמים קיומה של התורה הזו הוא ביטולה. זאת אומרת, הערב רב מתחברים ליהדות בצורה, לאות תמונה ספציפית. מה שקובי אמר בצורה מאוד מאוד יפה, הם יכולים להתחבר לשוב, הלכה היא יפה, הלכה היא טובה, הלכה היא נעימה, הלכה מנהלת החיים, הלכה יוצר גבולות. אבל בזה, כשלעצמה הם עושים את העגל, זה כשלעצמה הם עושים פסד מסכה. זאת אומרת, אפשר להגיד, אני אומר פה משהו אפילו יותר, אם הוא מחברים פה את שני הקטעים, זה פה אמירה מאוד מאוד חריפה, שאומרת...
לא נשאר מישהו שהוא לא
ערב. לא, נהדר. הפוך. זה אומר שמשה... אתה צודק, נכון, אבל בזכות זה שמשה צרף את הערב רב...
גם לנו.
גם לנו שעבודה. זאת אומרת...
למה?
כי גם אנחנו כנראה קשה לנו מאוד להיות יהודים טהורים, יהודים שמאמינים בצורה מופשטת. אנחנו צריכים לנסוע לאומה, אנחנו צריכים לראות דברים, אנחנו צריכים לראות ניסים, אנחנו שוב נאחזים בהלכה.
בהלכה?
כן, אנחנו עושים את ההלכה כמרכז שלנו. זאת אומרת, החיבור של הערב רב הוא בעצם העובדה שהם, אוקיי, הם חטפו והם עשו צרות, אבל הם נכנסו בסופו של דבר פנימה, הוא בעצם נותן את הלגיטימציה לעבודה יותר פשוטה. לעבודה שבאמת בסופו של דבר כל הקיום שלה הוא קיום דרך אמצעי, כל הקיום שלה הוא קיום דרך משהו מוחשי, כל הקיום שלה מזה שהיא תופסת פן אחד של הדברים. רק באמת יחידי סגולה, והלוואי שאנחנו נזכה את יחידי סגולה, יכולים באמת לחבר גם את הפני שור וגם את הפני אריה, גם את הבחינה הזאת של ההלכתיות, ולקחת את ההלכתיות בצורה רצינית ומשמעותית.
לא, לא לחבר, אומר ששתי הדברים לא נכונים.
לא, הוא אומר שיש גם יש כמקבל יש ארבע פנים. יש את הפן הזה ויש את הפן הזה, אולי בהמשך הקטע, אז הקטע ארוך, הוא מדבר על שני הפנים הנוספות. אבל כרגע, הפני שור ופני אריה הם הפנים המנוגדים. כאשר הולך בתלם, והאריה הוא מלך החיות, הוא עושה מה שבראש שלו. וברור ששיח ששמתו רק את פני האריה, אז גם הם בעייתיים ביותר. גם מי שיקח רק את פריצת הגבולות, אז גם הוא מגיע לעבודה זרה. זאת אומרת, אתה יכול להפוך גם את האנרכיזם לעבודה זרה, גם זה אתה יכול להפוך לפטיש. הקיום הטהור זה רק ששני הדברים הקיימים כאחד. שאתה בביטולה של ההלכה, כמו שהוא מצטט אותו כך יפה, זה קיומה. ככה יש את הקיום לדברים האלה. אין אפשרות אחר.
זהו, אבל יש אפשרות. אני חבל שאמרת שכאילו מה שאמרת על אמונה בצדיק. כי זה אפשר, מי שיעשה את הצדיק ל... אלוהים הוא הרס את הכל, אבל מי שהצדיק בשבילו הוא תיווך, כמו שהוא אמר, בני ישראל נקראים עם השם שעיקר אמונתם בהשם, עיקר אמונתם.
והצדיק הוא פדגוג המגדלת בן המלך,
לכן הם רבו עם משה, זה האידיאל, לריב עם משה ולהגיד כל
הדבר. להיות מסוגלים, שוב, כן, זה האידיאל, להגיד כל, לא להיות תשוב, אתה יכול ללכת לרבה, אתה יכול ללכת לרבה, הכל, הכל אתה יכול, אבל לא להיות תלוי.
נכון.
זאת אומרת, לא להגיד, הוא איננו, אז אני כבר לא מאמין.
לא להיות תלוי, נכון.
בדיוק.
אבל כן, לקחת.
שוב, בן אדם צריך לבוא ולהגיד, מה קורה אם יש איזשהו וירוס, תוכנה זדונית, שהיא לוקחת ומוחקת את רב נחמן מהעולם. מוחקת אותו, הוא להיעלם. האם אני, יש לי עמידה בעולם?
כן.
טוב, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שהאמונה, שוב, האמונה שלהם אינה בין ל"ג בעומר, ברשב"י, לעכשיו בקבר זה.
אני יודע להם לשון
הרע, מה? לא, 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 להפך, אני אומר לשון לא טוב, אני אומר שחר נתנו לאנשים למקום.
מה ש?
עכשיו נתנו לאנשים למקום.
פירוש?
פירוש, שבעצם העובדה שמשה צירף את הערב רב, העובדה, שוב, שהם חטפו בחטא העגל, אבל לא מכרו אותם, שוב, 3,000 אנשים נהרגו. כמה ערב רב היו? לפי הטענות היו מיליונים. בשורה התחתונה הם נכנסו פנימה והם אפשרו בעצם אופק אחר של עבודת השם.
אופק או קרקע?
קרקע, קרקע, קרקע. שוב, אל תתבלבל, עדיין עדיף להיות עובד השם בנוסח היהודי ולא עובד השם בנוסח הערב. אבל במבחן, מה קורה שלוקחים לך את זה?
הוא לא מסוגל יותר, לכן הוא בסדר.
תראה, בוא נסיים. יש גמרא יפהפייה מדהימה במסכת עבודה זרה דף ג', בזה נסיים באמת, כי אני אחר, אז אני בצרות. יש גמרא ממש מקסימה, אתם מכירים אותה בוודאי, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה מבחן שוב לאומות העולם, ומה הוא נותן להם? מצוות סוכה. ואז הוא מגדיר את החמה, והם בועטים. אז שואלת הגמרא, זה לא פייר, הרי גם היהודי בתנאים האלו פטור מן הסוכה, ואפילו נשאר נקרא אידיוט. אז הוא אומר, אבל הוא לא מבועט. יש פה נקודה מדהימה, עמוקה. המבחן, לגויים זה מבחן כפול, גם להקים את הסוכה וגם לפרק את הסוכה, גם הפני שור וגם הפני אריה. זאת אומרת, כי בשלב הראשון הגוי בא ואומר, בסדר, אני מקיים, אבל כשמגיע השלב ההפוך הוא כבר לא מסוגל לשלב הזה. זאת אומרת, הסוכה נעלמת, יש חום, הוא מתפרק. זה הכישלון שלו בניסוי. זאת אומרת, האתגר שלנו זה באמת להיות מעבר לדברים, מעבר לפסל, לתמונה מחד, ומדך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא עבד בתרומי על בריאותיו, וגם זאת עבודה. אז הערב רב האלה שהתחלנו איתם בתור אנשים שעושים את הכל, אז אולי דווקא היה להם תרומה.
אין תרומה, אולי הפוך, אולי בגלל הערב רב, כאילו יש אנשים שזה המקום שלהם. אתה אומר את זה שלי, יש מקום לאנשים כאלה. אולי בגלל ששאלו, יש אנשים שזה המקום שלהם.
100%, אבל אתה... בסדר, אבל עובדתית אנשים האלה קיימים.
אולי בגללם אנחנו עדיין צריכים להילחם ולצאת למקום הזה.
בסדר, אבל כמו שדוד רמז ככה מתחת לשפם בצורה, אני חושב, די יפה ודי יכונה, שאנשים האלה שבאמת מאמינים בצדיק, נותנים לנו איזשהו נופר מסוים בעבודת השם. הליטווקים האלה שקנאים להלכה, נותנים לנו איזשהו נופר מסוים בעבודת השם, שאולי יחסר לנו בלעדיהם.
אולי
לא יוכל להם חשוט אשמה
כל הזמן, משתי הכיוונים.
יכול להיות, אני שומע, שוב, אני...
היינו
אבסורדים. לא, אני שומע מה אתה אומר. אתה אומר דברים של טעם. אני מסכים איתך לגבי הדבר הזה, ועדיין, אני חושב, אתה מחבר שני הקטעים האלה ביחד, ודווקא ברב צדוק, אני חושב שיש פה אמירה שהיא... יש פה אמירה שהיא אמירה מאוד חזקה. שוב, מה עושים אתה במציאות? זה כבר לא לעכשיו, אבל לפחות בתוך חומר למחשבה.
טוב.